בפרשתנו פרשת נוח, בפרק י' פסוק א' בספר בראשית, מופיע סיפור של אנשי דור הפלגה. והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. כלומר, במילים פשוטות, כמו שאנו רגילים לומר, הייתה להם שפה משותפת. אונקלוס על אתר מתרגם את הפסוק, והווה כל הראה לישן חד וממלל חד. לאחר המבול, צאצאי נוח היו קבוצה מאוחדת. לאחר ההרס העולמי, כולם היו מלוכדים. כולם שאפו לבנות מחדש את חייהם על האדמות. העולם שחרב איננו עוד. יש לבנות מחדש את הכל. הכל, מלבד התקשורת הבין אישית, שנשמרה בין פליטי הריאליטי שנהרסה עד היסוד. כולם היו דוברי שפה אחת. השפה הפשוטה שלהם עזרה להם להתלכד, להיבנות מחדש. בעצם גם לבנות את המגדל העצום לכאורה. למעשה, השם הרס את התוכנית הזאת. תרגום אונקלוס הולך בכיוון זה בפרשנותו, לישן חד וממלל חד. שפה אוניברסלית אחת, גדולה, יחדה את תושבי הכדור. בעניין זה נחלקו רבי אלעזר ורבי יוחנן בתלמוד הירושלמי, במסכת מגילה, פרק א', הלכה ט'. והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. רבי אלעזר ורבי יוחנן. חד אמר שהיו מדברים בשבעים לשון, וחורנה אמר שהיו מדברים בלשון יחידו של עולם, בלשון הקודש. רבי אלעזר ורבי יוחנן מנסים להבחן מהי אותה שפה שדיברו בה אנשי דור הפלגה. לאור העובדה שהגמרא לא מפרשת מי טען כל טענה, נתייחס לשתי הלשונות ללא הלשונות בפועל. צד אחד של המחלוקת טוען כי אנשי דור הפלגה ידעו שבעים לשון. ועוד שהצד השני אומר כי הם היו מדברים מלשון הקודש. למאן דאמר שדיברו ל-70 לשון, הפרשנות של שפה אחת היא היכולת לתקשר. דברים אחדים היו בין כל אדם ואדם, אך היכולת לתקשר היוותה שפה אחת. מאן דאמר זה מעניק לאנשי דור הפלגה רמה אינטלקטואלית גבוהה עד מאוד. רמה זו היוותה השראה לרצונם להגיע עד שמי שמיה ולהמליך את עצמם על העולם כולו. במובן זה השפה לא הייתה משותפת, אלא היכולת לתקשר. משום שהם לא דברו את אותה שפה בדיוק, אבל עדיין הצליחו לגשר על הפערים במושגים דומים, בתנועות ידיים דומות וכדומה. דברים דומים, אומר רבי יוסף בחור שור, והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, שהיו כולם יודעים 70 לשון. כלומר שכל האנשים ידעו את אותם 70 לשונות, אך לא בהכרח כל הזמן דיברו באותה לשון ביניהם, אבל הצליחו להבין האחד את השני. מידך למאן דאמר מדברים בלשון הקודש, השפה הייתה בהחלט משותפת. הרמה האינטלקטואלית לא בהכרח נבחנת לשיטה זו, היכולת לתקשר עם שמיה בהחלט מודגשת. מעבר לכך, היכולת לדבר עם שמיה שתלה במוחם של אנשי דור הפלגה את ההבנה המוטעת כי הם ויחידו של עולם חברים. הם כביכול בני אותו מעמד. הלונים בסוכתו של הקדוש ברוך הוא חשו כי הם יכולים להוציאו מהסוכה ולטעון כי הקרקע אינה נגזלת. מוסיף על כך התרגום ירושלמי נדבך נוסף. ואבון כל דריה דהראה לישן חד וממלל חד. עיצה חדה ערום בלישן קודשה, הבו ממללין, דבית ברי עלמה מן שרויה. הלשון שדור הפלגה דיברו בה עליבא דתרגום ירושלמי, היא זו שבה נברא העולם. ניתן להתייחס לכך בשני אופנים שונים. הראשון הוא שדור הפלגה היו חלק מעולם הבריאה. הם דימו עצמם לאריה מלך החיות. אך דגה אחת מעמדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ, כמתואר בו בפרשה הקודמת, בפרק א', פסוק כ"ח. ככלל, זוהי ברכתו של הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון. אך כאשר קבוצה רואה זו כמעמדה וכעוצם כוחה, הדרך לנסות לבצע הפיכה שלטונית הוא קצר. האופן השני קורא את הדברים מן העבר השני. השפה בנברא העולם מתייחס לבורא הדובר אותה. ברגע שבוני מגדל בבל הגיעו למסקנה שהם דוברים את שפת הבורא, הרי הם מדמים לכל. הם לא רק חברים בעלי מעמד שווה, כבר אין מולם שפה סודית. כל הסודות גלויים להם. לפיכך, הם יכולים להגיע אל הכיסא הנכסף של בורא העולם ולשבת עליו. נעיין עתה בדבריו של אברה בנאל, שמביא שתי גישות אחרות מכלל הגישות שראינו עד כה. תחילה מעלה אברה בנאל את הגישות הראשונות שהזכרנו ודוחה אותן. ובדבריו, המפרשים אמרו שאמר שפה אחת על כללות לשון הקודש שהיו מדברים כולם בו. ושאמר עוד הוא דברים אחדים, לפי שגם אנשי שפה אחת כבר התחלפו באופן דיבוריהם והצעותיהם. אבל אלו, כמו שהיו מסכימים בשפה אחד, כן היו מסכימים באופני דיבורם והצעתם. ואינו נכון, כי עיקרי אופני הדיבור דברים, כי הנה דברים, תאמר על הדברים המדוברים, והנמצאים חוץ לנפש, לא על הצעות המליצה והדיבור, גם שאופני הדיבור והצעותיו הם מחולפים בכל איש ואיש כפי טבעו וידיעתו, ואיך יהיו אם כן אחדים בכל אנשי העולם. האברבנאל דוחה את הגישות הראשונות על בסיס המילה דברים. דברים הם חיצוניים לנפש האדם, לא צורת ההתבטאות שלו. אם כן, לא יכול להיות שאנשי דור הפלגה דיברו בצורה דומה, משום שכל אחד מהם הביא לידי ביטוי את העצמיות האישית שלו, את הביטוי העצמי שלו. צורות הביטוי האנושיות גם אז היו רבות מכדי לכנותם אחדים. כיום אנו רגילים להשתמש בביטוי מימוש עצמי וביטוי עצמי, וגם אם לא נייחס את הביטוי בעצמותו ובעוצמתו לימי קדם, לימי דור הפלגה, ובוודאי כאשר מדובר על אנשים שרוצים להיות מאוחדים לכדי מטרה כל כך כביכול, כביכול, כביכול עליונה, עדיין יהיה כאשר לנו לומר שאותם אנשים התשתמשו בצורות ביטוי כל כך מצומצמות, וכל אחד בעצם ביטא את עצמו בצורה זהה לחלוטין או קרובה מאוד לחברו. ממשיך אברבנאל בפרשנותו על הפסוק ומביא שיטה ראשונה. והנכון אצלי שהאומות בלשונותיהן חלפו, אם באופן צפצופיהם, כי יש אומה שתשתמש יותר מהגרון בקולותיה, ואומה שתשתמש יותר מהחך, ואחרים יותר מהשיניים והשפתיים. ועל זה נאמר, והיא כל הארץ שפה אחת, שאופן צפצופם ושימושם בכלי הדיבור והקולות היה אחת לכולם. ואם שהתחלפו בקריאת השמות לדברים ולפעולות באופן שלא הבינו אלו לאלו, כמו שהוא בלשון היוונית עם הרומיים ועם הספרדים, שלא ישמעו איש שפת ראו, והם משתמשים במוצא ובצפצוף, ועל זה אמר הוא דברים אחדים. האברבנאל טוען כי השפה האמורה בפסוק היא אופן הדיבור, כלומר חיתוך הדיבור ואופן הוצאת הקולות היוצאים מגרונם של הדוברים השונים. אנשי מגדל בבל ידעו להוציא את הקולות בצורה דומה, אך המילים שהשתמשו בהם היו שונות. אם כן, איך יכלה אותה חבורה להבין אחד את השני? הרי מושגים דומים יכולים להיות בעלי משמעות שונה בין שתי שפות, גם אם השפות מקורן באותו אזור. ניתן לעשות כאן קימת החביבה שמתייחסת לקשר בין צלילים לחפצים. ניתן לומר כי יכולת התקשורת בין אנשי דור הפלגה נבעה מיכולתם לזהות את המחנה המשותף העל שפתי, אונומטופיה, ובעברית תצליל. נזכיר כי משמעות המילה תצליל נכנסת לחפצים שהמילה אותה אומרים כדי לתאר אותם דומה לצליל שהחפץ מייצר או קשור אליו, לדוגמה בקבוק שדומה לצליל של פכפוך המים. היכולת לקשר בין צלילים לחפצים אפשרו לאנשי דור הפלגה להבין האחד את השני. כאן הרמה האינטלקטואלית של אותו הדור בוודאי יורדת פלאים, והערכתנו אותם מתרסקת באופן דומה. אך עדיין ישנה שפה משותפת כלשהי בין אנשי דור הפלגה. ממשיך אברבנאל בפרשנות נוספת לשפתם של אנשי דור הפלגה. והיותר אמיתי אצלי בזה, הוא שבזמן ההוא היה שפה אחת, רוצה לומר לשון אחד, בכל בני אדם הנבראת במעשה בראשית, כוללת לכולם. ושכן היו הדברים הנמצאים אצלם אחדים לכולם בשווה. כי לא היה לאדם פרטי נחלה, ולא דבר אחר פרטי לשימושו. כי הכל היה אחד כולל ושווה לכולם כמו הלשון. ואומנם, כשנטו לחידוש המלאכות בבניין העיר והמגדל, הסירו עצמם מן האחווה, ונעשו הקניינים והנחלות פרטיות, ובאו לידי חילוף וייחוד מתוך חמדתם לקחת ולייחס כל אחד לעצמו דברים מיוחדים, ולומר שלי שלי ושלך שלך, עד שמפני זה נפרדו איש מאחיו. האברבנאל חוזר פה לשיטה שהכרנו מקודם, שמדברת על ממש שפה אחת. אך הוא מקשר את פירושו לנושא הדברים האחדים. ובכך הוא מסביר שלא מדובר פה על שפה רגילה ונורמטיבית, אלא לשפה מצומצמת. הסיבה לכך שהשפה בימי דור הפלגה הייתה מצומצמת, היא משום שלא היה לאדם הפרטי רכוש רב. לכן לא היה צורך במילים רבות כדי לתאר דברים. לדוגמה, הצירוף הנחלה שלי או המילה נחלתי לא היו נצרכות. במקום זאת, היה אפשר להתייחס לקרקע או אדמה או יבשה או ארץ, כמו שמופיעים בפרשת בראשית. השפה הייתה מצומצמת למינימום הנדרש כדי לתפקד. כדברי קהלת בפרק ה' פסוק א', אל תבל על פיך ולבך על ימהר להוציא דבר לפני האלוהים, כי האלוהים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. הדיבורים או הדברים על הארץ היו מעטים. הרש"ר הירש בביאורו על השפה האחת מעלה טיעון אחר מתיאורו של אברבנאל. ובדבריו, כבר ראינו לאל סיבות טבעיות גרמו לכך שבני האדם נפרדו לקבוצות שונות, וכתוצאה מכך נפרדו הלשונות. אולם עדיין לא היו השפות זרות לחלוטין, וכיחס לשון לשפה בהוראה המוחשית, כן גם בהוראה המופשטת. השפה הייתה אחת, אך הלשונות היו שונות. הווה אומר, הם דיברו שפה אחת בדיאלקטים שונים. הניכר הוראת שפה היא שוליים, אך לא סוף דבר הבעל בעל כוחו, אלא סופו וסיומו הטבעי. הגבול שעוצב לו מראש. ולפיכך הוראת שפה, עם סמך הכוונה, בדרך כלל להביא דבר לסיומו הטבעי, וכן לפרנס ולחלקל לתת לו די סיפוקו, ומכאן מספו מאכל בהמה. נמצאת זו משמעות שפה בהוראה המוחשית. שפה היא הגבול של החלל הפנימי. היא סוגרת ומסיימת את חלל הגוף. והנה, השפה מייצגת את כל חלל הפה, ואילו הלשון היא רק איבר יחיד, כלי לעיצוב הכל. וכן הדבר גם בהוראה מופשטת. לשונות הן דיאלקטים של שפה אחת. השפה הייתה אחת, למרות הדיאלקטים השונים. אל נשכח שכבר עברו קרוב ל-400 שנה מדור המבול והדור הפלגה. בתקופה זו כבר נפרדו בני האדם בדרך הטבע, וכתוצאה מכך נתרבו הלשונות. ואף על פי כן הייתה זו שפה אחת. לא הרי דברים אחדים כי הרי שפה אחת. שפה אחת, אחדות פונטית של השפה, וזאת תלויה בשוויון אורגני. דברים אחדים, שוויון ביצירת מילים ומשפטים. וזה מבוסס על התאמה רוחנית בראיית הדברים ויחסיהם. כבר הערנו על הקרבה שבין דבר, תפר, דור, טור, תור, המורים כולם על צירוף של דברים דומים. הוראה זו ברורה גם בנחיל של דבורים, בקורות הדוברה, בכבשים הרואים כדברם, ובהדבר המנהיג את הציבור. מבחינה פונטית, המילה מצרפת הגאים אחדים. כביטוי לרעיון היא מצרפת סימנים שונים למושג אחד. כתוכן של משפט או דיבור היא מצרפת רעיונות שונים ליחידה אחת. כל אלה כלולים במונח דבר. נמצאת האומר, המין האנושי עדיין היה בהתאמה הרמונית, מבחינה אורגנית ומבחינה רוחנית, לטוב וגם לרע. ונבהר את דבריו של הרש"ר הירש, ונחלק אותם לשני חלקים על מנת להתעמק בכל חלק בפני עצמו. ראשית, השפה אחת לדבריו התייחסה לעצם הגיית המילים. השפה הבסיסית הייתה אחת. אך לקבוצות שונות בבני דור הפלגה, צאצאי נוח, היו דיאלקטים שונים לשפה זו, מעין האנגלית האמריקאית והבריטית. אך השפה הבסיסית אחת היא. יש קישור ישיר בין השפה המוחשית בגוף המסיימת ותוחמת את הגוף, כלומר השפתיים, ומייצגת את חלל הפה. ישנה הלשון בתוך הגוף וישנם השיניים, אך השפה היא המייצג כלפי חוץ של אותו חלל פה. זאת בצורה דומה לשפה ולדיאלקטים דאז, ישנם ניבים שונים, אך השפה היא שפה אחת. שנית, הדברים שמוזכרים בפסוק, הדברים האחדים לשיטת הרש"ר הירש, הגדירו את אבני הבניין של השפה, המילים והמשפטים. הייתה אחידות ביצירת אבני הבניין של השפה, אליבא דרש"ר הירש, בין כלל בני אותו הדור. אחידות רעיונות ואחידות מחשבתית. מכאן הגיע הרש"ר הירש למסקנה כי הייתה התאמה הרמונית מבחינה אורגנית ומבחינה רוחנית, לטוב וגם לרע. עד כאן סקרנו את השיטות השונות בהבנת השפה האחת והדברים האחדים. כאשר הירושלמי הניב את שתי הגישות של שפה אחת מול תקשורת אחת, האברבנאל הציג את נושא התצליל מחד ואושר השפה בפירושו השני מאידך, והרש"ר העיר שהציר את רעיון הדיאלקטים השונים, אך השפה הדבורה הזהה. אתה, יש לשאול, מה בעצם הרעיון של בלילת השפה כעונש על רצונם של אנשי דור הפלגה לבנות את המגדל, אותו עונש שהגיע על ידי הקדוש ברוך הוא? ברמה הבסיסית של המאן דאמר של שפה אחת ממש בירושלמי, נאמר כך, כאשר ישנה שפה אחת בעולם, כולם יכולים לתקשר האחד עם השני. כל אינדיבידואל מבין היטב את משאלות הלב של חברו. העבודה מתקדמת בקצב מסחר והכל שותפים יחד למטרה אחת. ברגע שהשפה מתפצלת ונוצרים ניבים שונים מתעוררות בעיות, מילה אחת או דיאלקט מסוים יכול להיות דו משמעי כאשר מנסים לתקשר בשפות שונות. התהליך הפנים מוחי של המשתתפים בעבודה נתקע. ואם נפסה בדרכו של המאן דאמר השני בירושלמי, נאמר כי התא התקשורת הייתה לקויה. נוצרו בעיות בהבנת כלל השפות, או אולי אף נוצרו שפות חדשות שיקשו על תקשורת הגיונית. ואם נלך לשיטת האברבנאל, נאמר שבלילת השפה שינתה את אופי השימוש במיתרי הקול ובהגייה, לשיטתו הראשונה של אברבנאל שדיבר על הצלילים והקולות. לשיטתו השנייה של אברבנאל נראה דבר מעניין, והוא שהדבר שגרם למפולתם של בני דור הפלגה כבר התחיל לפני העונש, בכדבריו. ואומנם כשנטו לחידוש המלאכות בבניין העיר והמגדל, הסירו עצמם מן האחווה ונעשו הקניינים והנחלות פרטיות, ובאו לידי חילוף וייחוד מתוך עמדתם לקחת ולייחס כל אחד לעצמו דברים מיוחדים. ניתן לומר על פי דבריו, כי בעצם בניית הבניין ויצירת מלאכות חדשות כבר החל הקרע, משום שחידוש המלאכות יצריך ייחוד עבודה לכל אחד ואחד. ומכאן נוצרו מילים חדשות. עתה השפה בתה וגדלה ובאה בעדי הדעים, והאחדות התבוססה בדמים. באשר לשיטת הרש"ר הירש אפשר לטעות מה תהיה התייחסותו לבלילת השפות. אך הוא מביא בהמשך דבריו לגבי העונש מעת הקדוש ברוך הוא את הדברים הבאים, בבראשית פרק א' פסוק ז'. נמצאת אומר, לא ריבוי השפות הביא לידי מחלוקת, אלא היפוכו של דבר, חילוקי הדעות גרמו לפילוג השפה. אולי נשתמרה בתחילה השפה האחת, ואף על פי כן כבר נבלה שם. עוד בטרם נפוצו בני האדם, ובטרם נשתנו האקלימים, לא היו דברים אחדים בשפה האחת. אחר כך גרמו חילוקי הדעות, ובני אדם נפוצו זה מזה, ובסופו של דבר גרמו הבדלי האקלים, והשפה נתפלגה גם מבחינה אורגנית. כלומר, השפה השתמרה לכשעצמה. הבעיה הייתה בני האנוש שחלקו האחד על השני. השפה נשמרה עד למצב בו נפרדו הכוחות גיאוגרפית, וממילא השפות גם השתנו, משום שהיו צריכים למצוא מושגים לדברים שונים, לעצים שונים באזורים שונים, ולמידות חום וקור וכדומה. השפה הייתה האחרונה להיפגע לפי פרשנות זו. אנקדוטה מעניינת בשולי עניין זה, הוא שבעת המבול הבנת שפת החיות הייתה נרכשת על ידי נוח ומשפחתו. אחרת אפשר להניח כי החיות היו מתות בתיבה. הוא היה צריך להאכיל אותם, והמדרשים מדברים על האוכל של חיות מסוימות ואיך הוא מצא אותם. בדור הפלגה בין בני האנוש שהיו צאצאיו של נוח, ששפתם אמורה להיות דומה יותר, לאחר בלילת השפה מאת השם, בני האדם כבר לא הצליחו להקשיב אחד לשני. החיות היו מתורבתות יותר מהם במצב קיצוני וטראומטי הרבה יותר. עובדה, נוח הצליח לתקשר עמם, והם שמרו על תרבות, ולא הרגו אחד את השני בקצב רצחני, כי אחרת היו מינים שנכחדים בתוך התיבה עצמה. ועדיין בני דור הפלגה לא הצליחו להסתדר ולהקשיב אחד לשני. בעולם הדיגיטלי, שפה בנויה ממילים מוגדרות מראש. הטענה היא ששפה לא נמדדת על פי כמות המילים הקיימת בה בלבד. אנחנו דיברנו על מספר פרשנים בהתייחסות לשפה של בני דור הפלגה, אבל בעולם הדיגיטלי, בעולם המחשבים, הדברים עובדים מעט אחרת. כמובן, שפה שיש בה מאגר מילים עצום, מאפשר נוחות למתכנתים. זאת משום שכל מילה משרתת רעיון או תחום אחר. מטרות שונות ניתנות להשגה על ידי מילים שונות, וקל יותר לחוטבן ולהגדירן בצורה ברורה וישירה. לדוגמה, המילה ריד על נטיותיה בדרך כלל מתארת קריאה של תוכן מתוך קובץ, והמילה write כתיבה לתוך קובץ. בשתי הפעולות בדרך כלל יש פעולה מתרימה של פתיחת הקובץ על ידי הפקודה open ודומותיה. אך שפה בעולם המחשבים לא נמדדת אך ורק בקריטריון של כמות המילים. ישנן שפות שבנויות ממעט מילים ועדיין נחשבות שימושיות ואולי אף יותר מרק שימושיות. לדוגמה, זו דוגמה אחת המפורסמות, שפת סי המקורית. שפה זו נוצרה בשנים 1972-1973 במעבדות בל על ידי דניס ריצ'י. שפה זו בנויה מ-32 מילים שמורות בלבד. לשם ההשוואה, שפה זו עדיין שמישה בעולמנו למרות שפחות נוח לכתוב בה. יבוא המתכנת המתחיל וישאל רגע, למה? עדיף להשתמש בשפה שהבאו הכל נוח ומוגדר מראש. מתכנתים הרבה פעמים עם מצלנים בשביל מה לי להתאמץ ולחשוב, להגדיר טיפוסי נתונים, פונקציות. אך לשפה יש גם קריטריונים משמעותיים אחרים. בניגוד לנוחות הכתיבה, שפת סי נחשבת כאחת מהשפות היעילות ביותר מבחינת משאבי זיכרון וזמן. למרות היותה שפה יחסית ישנה, ואבני הבנייה של הקוד שכתובות בה הן מעטות, עדיין היא משמשת גם כיום כאחת השפות הנפוצות בעולם. ויש שיתנו כי השפה הפופולרית בעולם. זאת משום שישנן תוכנות שדורשות מהירות ריצה גבוהה יותר וחיסכון בזיכרון. דעקה שיש לה מגרעת עיקרית. שפת סי המקורית נוצרה בשלב בו גורם ההבטחה לא היה במודעות. לכן היא נודעת כשפה עם חולשות הבטחה רבות עד מאוד. מאז יצירתה, וכמובן בהתייחס לשפות קודמות, נוצרו שפות רבות עם מילים רבות, המאפשרות חופש תנועה ועבודה נוחים יותר, כמו לדוגמה פייתון, ואף הרחבות של שפת סי הבסיסית כמו C++ או C#. בבואנו לדבר על שפות ככלל ועל שפות תכנות בפרט, יש לדעת איך להעריך אותם. בשפות המדוברות, אנו נוטים להעריך משלב לשוני, יכולת ביטוי והפשטה. כאשר מדובר על שפה מלאכותית, ישנם עקרונות רבים, פונקציונליות, נוחות, אבטחה ועוד. אך ברמה הבסיסית ביותר, שפה אמורה להיבחן לאור הפונקציונליות שלה, טבעית או מלאכותית כאחד. כלומר, האם אפשר להשתמש בה כדי לתקשר עם ישויות נוספות הדומות לי? אם לא, כנראה שהיא מפספסת את המטרה הבסיסית שלשמה היא קיימת. אם נחזור לדיוננו הראשון, נוכל לדמות בצורה מעניינת את אחת השיטות שראינו בעניין שפתם של אנשי דור הפלגה, לנושא שפות התכנות. אם נפשפש בשיטות נראה, כי את פירושו של אברבנאל ניתן להמשיל ולדמות לשפת סי. בדומה לשפתם האחת של אנשי דור הפלגה, המצומצמת והמינימליסטית, גם שפת סי הייתה מצומצמת עד מאוד. שפת סי התרחבה והלכה לשפות משנה שונות כמו שהזכרנו, C++ ו-C#, ואף לגרסאות עדכניות. בניגוד לשפת סי, לדאבונם של אנשי דור המבול, ההתפתחות של שפתם והתרחבות של אותה שפה לא העלתה אותם לשמיים, אלא גררה אותם חזרה לארץ ופיזרה אותם לקצוות הארץ. שבת שלום.